הכל חי אונליין, 93fm.co.il. דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא, הלכה למעשה. נודה בראשית הדברים לטכנאי המסור סגי פרלמוטר, לרב דוד קליגר, לשימי שנמצא איתנו, ולכם המאזינים. נגיד שדברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם תשלחו בצירוף שם האם. כן, לבקש מכם המאזינים, אם ברצונכם להקדיש את דברי התורה להצלחה וכולי, אתם יכולים לשלוח דרך מסרון, אפשר לשלוח את השאלות דרך האפליקציה, דרך האתר, או לעלות בשידור חי, או דרך הפקס. נצא כאמור לפינתנו לעומקם של דברים, ונלמד מעט בהלכות שינוי מקום.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ערב מבורך לכם המאזינים. ברשות המאזינים, אחד הדינים היותר מורכבים בדיני סעודה הוא דין שינוי מקום. מכיוון שיש בזה הרבה פרטי דינים ומחלוקת גדולה בין מרן השולחן ערוך ובין מרן ערמה, בני אשכנז, לכן ננסה לתמצת את הכללים ואחר כך לרדת לפרטים. כמובן שלא בפינה אחת נתעתד ונצליח להקיף נושא כה רחב, שיש בו מאות פרטים והרבה מאות שאלות ותשובות במהלך הדורות. ראשית, נקדים ונאמר שיש הבדל בין היסח הדעת לשינוי מקום. היסח הדעת פירושו שאדם מסיח דעתו מלהמשיך לאכול. לדוגמה, אדם שאומר הבלן ונברך. במילים שלנו, בואו ונברך ברכת המזון. אמירה שכזו היא היסח הדעת מוחלט מאכילה. ממילא כעת כל אכילה נוספת, כל נמלח בדעתו להמשיך הלאה לאכול, היא אכילה חדשה לחלוטין שטוענת ברכה. מה שאין כן שינוי רשות, שינוי רשות משמעותה, אדם שיצא מביתו לבית אחר, כדוגמה. ממילא, גם אם דעתו להמשיך לאכול, העקירה יוצרת מצב של הפסקת הסעודה. אנו נמנה כעת את שינוי המקום שלכל הדעות לא נחשב לשינוי, וממילא הסעודה ממשיכה, ללא ברכה אחרונה על מה שאכלנו עד עכשיו, וללא ברכה ראשונה על מה שנמשיך הלאה לאכול, מכיוון שיש פה רצף של סעודה. ניתן במקביל, אולי הערב, אולי שבוע הבא, את האפשרות שלכל הדעות נחשבת לכן הפסקה. ממילא יש חוב לברך בשנית. אדם שנוטל ידיים ובשעת ברכת המוציא, הוא מכוון להמשיך לאכול במקום אחר, או אפילו בכמה מקומות. והוא גם אכל לפחות כזית מהפת, מהלחם במקום הראשון. לפי דעת מרן הרמה ובני אשכנז, הוא יכול להמשיך לאכול כזית איכן שהוא נמצא כעת. בלי לברך, איפה שהוא נמצא, איפה שממשיך את הסעודה, בבית אחר, במקום אחר. בסיום האכילה, תברך ברכת המזון, על כל מה שאכלת בכל המקומות, כשבמקום האחרון שאתה אכלת, אכלת כזית. לכתחילה. אולם, לפי דעת מרן השולחן ערוך ובני ספרד, יש מחלוקת. דעת האור לציון, שגם בני ספרד, שמרן השולחן ערוך הוא אורם, והוא זה שחלק על מרן הרמה ופסק ששינוי מקום, במקרה שאנחנו אמרנו לפני כן, כן נחשב לשינוי מקום, גם בני ספרד לדעת האור לציון, רבי בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, יכולים להקל בשעת הדחק, לדוגמה כשיש לחץ גדול של זמן, או צורך של מצווה עוברת, לדוגמה, לוויית המת וכדומה, זמן תפילה שעובר, יכולים להקל בשעת הדחק, כמו שאמרנו עד עכשיו. אבל לכתחילה יש לפסוק את דעת מרן השולחן ערוך, ולברך ברכת המזון, ורק אז לצאת לבית השני, ושם שוב ליטול ידיים וכו'. אולם מרן הבן איש חי, בפרשה הקודמת בבעלותך, והקף החיים, מקילים גם לספרדים כדעת מרן הרמה, שכשכיוונת מראש על סעודת פת, אפשר להמשיך אותה לכתחילה גם במקום אחר ללא ברכה ראשונה. ממש המשך לסעודה. האופן השני שמותר לכל הדעות לצאת מהבית תוך כדי סעודת לחם ולחזור חזרה ולהמשיך את הסעודה כרגיל ללא ברכה, זה כשאדם אחד לפחות נשאר במקום שאכלתי בתחילת הסעודה. אכלנו ביחד ראובן ושימון, ראובן יצא, שימון נשאר, ראובן חוזר ועדיין שימון מחכה לו. באופן שכזה מותר לקום וללכת לכל צורך שהוא לאו דווקא בשעת הדחק, ולחזור ולהמשיך לאכול, גם אם אכלנו פחות מכזית, וסיבת הדבר שכשיש מישהו שנשאר במקום, הסעודה בעצם ממשיכה. זה לא נחשב להפסק ושינוי. כמובן שנזהר לא לעבור זמן עיכול, שאז הפסדנו חלילה את ברכת המזון, לחזור בהקדם ובזריזות. כל הדברים אמורים בלחם, בפת, אבל בפירות וכל סוגי אוכל וכל סוגי משקה, אין היתר שיהיה מוסכם על כל הדעות. כל מה שנדברנו כעת זה אך ורק בנטילת ידיים לפת ואכילת כזית. לכן אדם ששוטה או אוכל כל אוכל שהוא לא פת, צריך להקפיד ולהרגיל את עצמו, לסיים ולברך ולא לצאת החוצה ולחזור אפילו לא לחדר מדרגות, גם אם ההפסקה קצרה ומיידית. אלא אם כן הוא רואה מחדר המדרגות או מהמרפסת שאין לה גג, את המקום הראשון שבו הוא אכל, שעל זה בעזרת השם נרחיב שבוע הבא, בנושא של ראיית המקום שאכלתי בו בתחילה. כעת נעצור ונלמד את הסוגיה ואת פרטיה, ונמשיך בה בשבוע הבא בעזרת השם, עד שהדברים יהיו ברורים. כן נבקש מהמאזינים הנכבדים, שאם יש פרט שלא מספיק ברור, או לא הובן כל צורכו, נא לשלוח הודעה או לעלות לשידור, כי יש צורך גדול בנושא המורכב הזה לבריאות. הכלל הראשון שאנחה אותנו, ונראה לי שבכלל הזה אנחנו נחתום הערב, שיש הבדל בין דברים שטעונים ברוכה, ברכה מכילה במקומם, לדברים שלא טעונים ברכה במקומם. פת ולחם זה דבר שטוען ברכה במקומו, ואומר שאיכן שאכלנו את הלחם, שם הוא צריך לברך ברכת המזון. ממילא פוסק מרן הרמה. שגם אם שינינו מקום, השינוי לא נחשב להכירה, הרי סופנו לחזור ולברך באותו מקום שהתחלנו לאכול את הלחם. לכן מותר לאדם שנטל ידיים ואכל לחם, לקום וללכת למקום אחר גם להרבה זמן, ואחר כך לחזור ולברך ברכת המזון. על כך חולק מרן השולחן ערוך וסובר, שכשאדם משנה מקום, הוא צריך קודם לברך ברכת המזון, ורק אז לצאת. ואם הוא יצא, הוא צריך לברך ברכת המזון, ורק אחר כך שוב להמשיך לאכול עם נטילת ידיים בתחילה. כשכבר אמרנו, שמנהג בני ספרד שנוי במחלוקת, האם לנהוג כפסיקת מרן ולהקל רק בשעת הדחק, או לפסוק גם לספרדים כדעת מרן הרמה. לעומת זאת, דברים שלא טעונים ברכה במקומם, אכלנו פרי, שתינו משקה, מכיוון שאין חיוב לברך עליהם ברכה אחרונה דווקא איפה שאכלנו, ממילא כשקמנו והלכנו למקום אחר, עקרנו את הברכה הראשונה, ואם נרצה להמשיך לאכול במקום החדש, נצטרך שוב לברך קודם ברכה אחרונה איכן שנהיה, ואז ברכה ראשונה למשקה החדש. ישנה מחלוקת האם רק לחם טעון ברכה במקומו, או גם כל מיני דגן מחמשת מיני דגן. הם מסביעים, הם נחשבים למזון. האם גם שבעת המינים קובעים ברכה במקומם? לכן צריך לחשוש לכל הדעות. לכן לכתחילה בשאר הדברים למעט פת, אין לעקור ולעבור מקום באמצע שאכלנו עוגה או פירות משבעת המינים. אם עקרנו, נקל ולא נברר ברכה ראשונה. כדי להינצל מספק, מותר לאדם לכוון שהוא מברך רק על הפרי הספציפי שהוא אוכל. אכלתי תפוח, כוונתי לברך אך ורק עליו. אם יקרה שאני אשנה מקום, אני אוכל לברך שוב ברכה ראשונה. גם פת, אם אכלנו פחות מכזית, מכיוון שאין חיוב של ברכת המזון, ממילא היא שוב לא נחשבת לקובעת מקום. אם עבר שיעור עיכול ונפטרנו בברכת המזון, גם אז זה לא נחשב לקביעת מקום, וצריך לברך על השינוי מקום. ונדגיש שאדם שאכל לחם ועקר מקום, וכעת הוא רוצה להמשיך לאכול דגים ובשר, הוא ממשיך כמו באמצע סעודה, שאין צורך לברך כי הם באים מחמת הסעודה. שבוע הבא בעזרת השם לדבר שיש ג' דברים שקובעים את אופן העקירה. או סוג המקום, או סוג הקביעות, ואומר הדעה והכוונה בשעת הברכה, או מצבו של העוקר, זאת אומרת האם הוא השאיר אנשים במקום הסעודה. הנושא הזה הוא מורכב מאוד, אנחנו נגענו בחלקו, חלק יסודי שבו, אבל יש לפנינו עוד דרך, בעזרת השם נשלים בשבוע הבא. הקדשנו את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם לרפואת החולים שאתם המאזינים שולחים בצירוף שמהם. כאן אני מבקש מרב דוביד שיביא לנו את כל השמות לפנינו. אנחנו נקדיש את דברי התורה לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, רוני תחייה בת טובה. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, אנחנו רוצים להקדיש את דברי התורה שנאמרו ושיאמרו, לרפואת מרים איתה בת מלי, שמעון בן רבקה, חיה הינדה לאה בת שרה גיטל, משה אהרון בן אסתר פייגה, יעקב בן ציוויה הנדלי, יהודה אליהו חיים בן רחל דינה, יהודה יצחק בן איריס. אנחנו נדגיש לפני המאזינים שבעזר השם יסבורך, מחר בבוקר, בשעה הקבועה שהגאון הגדול, ידידינו הרב אברהם יוסף שליטה, מוסר את שיעורו, אנחנו נשלים את מקומו, על אף שכתוב במקום גדולים אל תעמוד, אבל בקשת הרב או בקשת הרדיו, אנחנו נעננו ואנחנו בעזרת השם גם מחר נשתמע כאן בשידור. בין 9-10 מטב זכוני, נכון רב דובין? אז בין 9-10 עוד 12 שעות. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
כן, רציתי להעיר משהו שהרב הזכיר קודם.
בבקשה.
דבר ש... אם הניח חברים, הוא אכל פת, הוא הניח חברים, כשהוא חוזר אפילו אכל פחות מכזית, לא צריך לברך ברכה ראשונה עוד פעם. רציתי רק להיות ברור שבאמת שמעתי נכון, כי נדמה לי כמעט שקשה להגיד 100%, אבל שכתוב דווקא מאכלת כזית, פחות מכזית לא... אי אפשר להמשיך קביעות של פחות מכזית, נדמה לי.
קודם כל יישר כוח גדול. יישר כוח גדול על ההערה החשובה. השולחן ערוך הרב מדגיש, מה הסיבה שכשאוכלים כזית בדווקא, אנחנו מחשבים את זה לקביעות? כי אדם שאכל כזית, הוא מחויב בברכת המזון. אדם שאכל כזית זה שיעור מדאורייתא, לפי חלק מהראשונים על כל פנים, שיעור שקובע ואכלת ושבעת וברכת. אבל כשאדם עוקר ממקומו, האדם מבטא למעשה את הקביעות, הנה, אני אכלתי מעט והלכתי. כשהוא משאיר שם לפחות אדם אחד, אומר השולחן ערוך הרב, ואומר שבוודאי הוא עתיד לחזור לשם והסעודה ממשיכה. לכן אפילו שתמיד הקביעות היא דווקא בכזית, אבל כאן שהוא השאיר חלק מהמסובים, אז גם אפילו פחות מכזית אנחנו מקילים בדבר. נכון שהחיי אדם חולק, אבל שולחן ערוך הרב מדגיש שהדברים גם נאמרים בפחות מכזית, ומכיוון שבדבר הזה יש מחלוקת מאוד גדולה, לכן אנחנו נוקטים בזה צד המקל, כספק ברכות להקל.
אוקיי,
הבנתי.
עוד הערה, בדבר שלא טעון ברכה אחריו במקומו, אז נדמה לי הרב הזכיר, כשהוא יוצא, אז כמובן הוא צריך עוד פעם ברכה ראשונה, הוא ממשיך לאכול ולשתות, כן. אבל הרב הזכיר צריך קודם ברכה אחרונה.
צריך קודם ברכה אחרונה, מכיוון שאם לפי דעת מרן, השולחן ערוך שסובר בפת, שתמיד צריך לברך ברכה אחרונה, לפני שאנחנו מברכים ברכה ראשונה, ומדוע? מכיוון שקודם תסיים את האכילה הקודמת, ורק לאחר מכן תתחיל את האכילה החדשה. לכן פוסק מרן השולחן ערוך לגבי פת, בהתחלת סימן קופה אין חטא, אכלת, אתה רוצה לצאת, יצאת בפועל, תסיים קודם כל את הסעודה. מרן הרמ"ח חולק, והוא אומר גם לו יצויר, שזה הפסקה, זה לא הפסקה, זה היסח הדעת. ולכן צריך לעשות רק ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. מה שאין כן, בדברים שלא קובעים את מקומם, כמו פירות ומשקים, ובפירות יש שבעת המינים שיש בהם מחלוקת בין התוספות, לראש, לגאות ממוני וכולי, בדברים האלו מודה מרן הרמ"א שהדברים נחשבים להכירה. ואם הדברים נחשבים להכירה, לכאורה קודם אנחנו צריכים לברך ברכה אחרונה. אבל ההערה של כבודו היא מאוד מדויקת וישר כוח. כל מה שאנחנו דורשים ברכה אחרונה בפת לפי מרן השולחן ערוך ולפי מרן הרמ"א שמסכים איתו לגבי דברים שלא קובעים ברכה, זה אך ורק הדעה הזאת אם אנחנו סוברים שזו הפסקה מוחלטת. מרן הרמ"א מדגיש שזה לא הפסקה, זה הסך הדעת. ומכיוון שזה הסך הדעת לא צריך ברכה אחרונה, אלא ברכה ראשונה. לכן נשאר כוח גדול על ההערה, שברכה אחרונה צריך רק לפי דעת מרן השולחן ערוך, לפי מרן הרמ"א די בברכה ראשונה ולא צריך ברכה אחרונה. נשאר כוח גדול. נשאר כוח גדול על הדיוק בלשון. ברוכים תהיו. שלא תצא מכשלה תחת ידינו. תודה לכם על ההערה החשובה. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך.
רציתי לשאול, לפני שבוע הרב נתן שיעור מאלף על נושא איסור עזיבת ארץ ישראל. אני לא זוכר שהרב התייחס לנושא של תפילות בקברי צדיקים וכו'. האם אפשר להשלים את הנקודה הזאת?
יישר כוח על ההערה החשובה. זה דבר שהיום הוא בשגרה. אנשים יוצאים מהארץ לפקוד קברי צדיקים באירופה ובשאר מקומות, בארצות הברית, צדיקים נשמתם עדן. האם גם בזה חז"ל הקלו לצאת מן הארץ? לכאורה, אדם שרוצה לפקוד קברי צדיקים, יש לנו כאן בחברון את האבות ואת האימהות, יש לנו כאן את אמא רחל, הארץ משופעת בקברי צדיקים, אנחנו לא צריכים מזה לכאורה לצאת לחוץ לארץ. אבל כתוב בהלכה, וזה מה שהדגשנו שבוע שעבר, כפי שכבודו ציין, שכל דבר שהוא לצורך מצווה, והמצווה הזאת היא מצווה מיוחדת. זאת אומרת, זה מצווה שאי אפשר ליישם אותה בארץ. כדוגמה, פוסקים מביאים בעריכות רבה, הקף החיים ועוד, מצוות כיבוד אב ואם, המנחת חינוך, ההורים גרים בארצות הברית, כדוגמה. הילד גר כאן, הבן, הבת, גרים כאן בארץ, הנכד, הנכדה, יש עליהם מצווה לכבד. הדרך לכבד יכולה לעשות גם דרך טלפון והתעניינות ושליחת מברקים, אבל הדרך הנכונה לכבד זה להיות נוכח, להיות נמצא. זו מצווה שאין לי יכולת לקיים אותה אם אני לא אסע לחוץ לארץ כתקנה. לכן דנו הפוסקים האחרונים, וביניהם גם כן מרן הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, בקובץ מבית לוי, איך להתייחס לקברות צדיקים. בעבר דיברנו על זה, ויש מקום לבוא ולהקל, כי כשאדם נוסע לצדיק פלוני, אנשים נוסעים בחפה לפדר לדוגמה, לאירופה, לקברו של קודש הקודשים הנועם אלימלך. נכון, יש פה גם קברי צדיקים בארץ, קדושים וטהורים, אהבות וכולי, אבל מכיוון שהוא מרגיש ששם אצל נועם אלימלך, צדיק יסוד עולם שכזה, שם בעזרת השם תפילתו תענה, ושם הוא מרגיש קשר נפשי, הוא לומד את תורתו, הוא מחובר אליו בנפשו, בנשמתו ורוחו, לכן אנחנו רואים את הדבר כמצווה. אנחנו רואים את הדבר כחובה, כמצווה ולא כחובה, ולכן אנחנו מקילים. ודאי וודאי, ודאי וודאי שאדם שאין לו שום סיבה, אלא נוסע לחוץ לארץ ברמת הטיול. ותוך כדי טיול גם כן פוקדים קבר כזה וקבר אחר, אבל המרכז של סיבת היציאה מהארץ זה פשוט ליהנות. ואין בהנאה הזאת אי יכולת לעשות אותה בארץ. ועל הדרך גם כן, נו, שוין, אנחנו גם נלך לקבר הזה ולקבר הזה. זה לא דבר שאנחנו נתיר. אבל אם היציאה היא ממוקדת, קברי צדיקים וצדיק שכאמור יש לו קשר מיוחד בתוך עצמו, אנחנו רואים את זה כלצאת במיוחד לתפילה, והדבר הזה נחשב למצווה ולכן אנחנו מקילים.
יישר כוח.
ברוכים תהיו, תודה לכם על ההערה מאוד חשובה, שבאמת לא ציינו אותה, תודה רבה. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה, לאחר מכן נתייחס לכמה שאלות מן האתר, בבקשה, ערב מבורך.
ערב טוב, רציתי לשאול, אני אוכל פרי, אני מברר בורא פרי העץ. אבל לא בכמות לבורא נפשות. עכשיו אני שותה מים, אני מברך שהכל. האם שניהם ביחד יכולים לחסות את בורא נפשות?
בהחלט.
או כל דבר בפני עצמו?
בהחלט. על אף שלכאורה הפרי שיעורו בכזית, והשיעור של מים שיעורם ברביעית, לעניין בורא נפשות הם מצטרפים. זאת אומרת שברגע ששחלת לדוגמה מהפרי 20 גרם, והוספת לפרי משקה בשיעור של 8 גרם, 8 סיסי, אתה יכול לברך בורא נפשות, אבל נוסיף שהדבר הזה שנוי במחלוקת. כבר במרשם ועוד דנו, האם אנחנו יכולים לצרף אוכלין או משקין. חלק הביאו ראיה מהמשנה במסכת יומא, שאומרת שאוכל למשקה לא מצטרף. לעניין צום, לעניין צום של יום כיפור, שתי שיעורים שונים, לכן לכאורה לא מצרפים אותם. אבל בורא נפשות, שזו ברכה כוללנית, היא ברכה שכוללת הכל, היא לא ברכה יותר פרטנית כמו מעין שלוש, היא לא ברכה פרטנית כמו ברכת המזון שמיועדת אך ורק על משהו ספציפי, פה זה שבעת המינים ומיני דגן וכאן זה פת, לכן אנחנו מקילים כדעת האומרים שאפשר לצרף אותם לעניין בורא נפשות. ברוכים תהיו.
אם אפשר, כן. לרפואת מיכל בת בילה.
מיכל בת בילה, קודש ברוך הוא ישלח לרפואה השלמה. יהיו הדברים לרפואתה השלמה. תודה לכם. ערב מבורך, ערב שבת שלום. כמה שאלות מן האתר. נבקש מרב דובי להעלות את השאלות, ואנחנו לאחר מכן נצא להפסקה קצרה. האם מותר לשרות חסה בשבת במי סבון על מנת להוציא את התולעים מצד בורר וחשש הריגת חרקים? חשש הריגת חרקים, אנחנו לא חוששים. מדוע? כי אין לי ודאות, אין לי ודאות שהחסה הזו שמתעדרים לומר שהיא שטופה, יש בה בוודאי חרקים. אין לי ודאות שאם אני אשטוף אותם במים, ודאי שהם ימותו. אבל מצד בורר הדבר אסור. לא שורים חסה בשבת, זו ברירה אמיתית, כך פוסק השולחן ערוך, האפר צף, יש כאן ברירה אמיתית, אנחנו הולכים עכשיו לעשות פעולה של הפרדה. הדרך הנכונה היא לשים את החסה מתחת לזרם חזק של מים, אפשר לשפוך על החסה לפני כן מעט סבון, ואולי בידיים קצת לשפשף על החסה עצמה, ותוך כדי זרימה, בזה אנחנו לא רואים את זה כבורר. מדוע? כי אנחנו כאילו מושכים את החסה מן המים. אבל להשרות ודאי שזה דבר שאסור בשבת מצד איסור בורר. יש בזה דיון אם זה דורייתא דרבנן, אבל ודאי שהדבר אסור. שלום לכבוד הרב, אבקש לשאול שתי שאלות. רווק שמתגורר אצל הוריו החילוניים, וסועד את סעודת שבת לבדו בחדרו, האם המדליקה נרות שבת במטבח, אבל ההורים לא אוכלים סעודת שבת. האם הוא צריך להדליק נרות שבת גם בחדרו, בוודאי ועם ברכה? האם כשהוא עושה קידוש בסוגריים לבדו, הוא צריך לומר סברי מרנן? כן, כותב מרן הרב אוזנר, זה נוסח הברכה. סברי מרנן, אבל אף אחד לא שומע אותך, סברי מרנן, תקשיבו מרנן. נכון, זה חלק מנוסח הברכה. מרן הרב אוזנר גם נוגע בשאלה של אדם שטובל, אם דיברנו נוסח הברכה, אז אנחנו נקיש דבר לדבר. אדם שטובל כלי אחד במקווה, כדי להוציא אותו מתומת גוי ולהעלותו לקדושת ישראל. האם הוא מברך על תפילת כלים או על תפילת כלי? זה לא כלים, זה כלי אחד, הוא טובל רק כפית אחת, רק כלי אחד. אומר מרן הרב אוזנר, זה מטבע שטבעו חכמים, זה הנוסח, גם על כלי אחד, על תפילת כלים. כי יש ברכה כוללת שכשמטבילים כלים, זו הברכה. כשאני עובר עם אוכל מהבית למרפסת, האם יש בזה בעיה? בפוסקים יש עריכות מאוד גדולה על מעבר מחדר לחדר. אנחנו נדבר על זה בלי נדר בשבוע הבא בעריכות. אבל כאן מאוד חשוב לומר נקודה שהיינו צריכים אולי לומר, אבל מכיוון שהפרטים כל כך רבים רצינו לגעת בשבוע הבא. הכרעתו של שר התורה מרן הרב אוזנר, מעבר לחלק ההלכתי, מרן הרב אוזנר גם כן היה מצוי בהתנהלות היומיומית של אנשים. אומר מרן הרב אוזנר בשבט הלוי בחלק א', תשובה לפני הרבה שנים נכתבה, כיום הוא טוען ההנהגה השתנתה. האנשים משנים מצב בקלות מחדר לחדר. אדם הולך בבית, לוקח פה כוס שתייה, הולך לפרישידר, מוציא משהו, יושב, לוקח עוד פרי, יש לו בכיס חטיף, הולך ובא, וכל הזמן כולו ישים לב סביב אוכל. בעבר, הדרך הייתה לשבת ולאכול. היו יושבים, היו סועדים על קורסאות, לכן כתוב אין מסיחין בשעת הסעודה, יש חשש, אנשים היו אוכלים כראוי ונכון, אומר החידה, כיום אנשים לא אוכלים בהסבה, אין את החשש של המסיחין בשעת הסעודה, אלא רק למעליותה, מביא אותה שערי תשובה, מתחילה לצימן קוף פי, כיום ההנהגה השתנתה, לכל אחד בעבר היה שולחן, היו מסלקים את השולחנות, מחזירים את השולחן, האופן של האכילה היה מאוד מיושב, מאוד מסודר. היום יש מילה שנקראת חטיף. מה זה חטיף? מה שחזל אומרים, אי אלמה כבילול אדמי, חטוף ואכול, חטוף ואכול. חטיף מלשון לחטוף, ובאמת חוטפים, פותחים פה חבילת ביסלי, שמה לוקחים צ'יפס, הולכים ובאים וכולנו סביב אוכל. זה לא דרך אכילה. אומר מרן הרב אוזנר, לכן כיום מעבר מחדר לחדר, בתודעה שלי אני כבר חושב, אני הולך לעבור. ודאי אצלי שהאוכל לא יסתיים בסלון. ודאי אצלי שאני אמצא את עצמי בסוף האוכל שלקחתי עוד משהו מן המטבח. לכן מחדר לחדר כיום, וגם מרפסת נחשבת לחדר, כך כתוב באור לציון, זה פסיקת מרן הרב אוזנר, תמיד ככה הוא הורה לשואלים אותו, ביניהם ידיד נפשי בא לשערי הברכה, שמעיד שהוא שמע את זה משמו. לכן מחדר לחדר כיום, אפשר לכתחילה לעבור ולהמשיך הלאה את הברכה. שאלה נוספת בדין שינוי מקום, ונעבור לשאלות נוספות בעניינים נוספים. לנו יש שתי דירות באותו בניין. ובשבת לפעמים ממשיכים ומסיימים בדירה השנייה, האם זו בעיה. באותו בניין, פוסק הערוך השולחן, אין מניעה לעבור מדירה לדירה כשהם בבעלות אחת. זה נחשב מחדר לחדר, יש לי גם בעלות על החדר מדרגות חלקי, עברתי מחדר לחדר תחת קורת גג אחת. אבל צריך לכתחילה, כשאתם נוטלים ידיים, לכוון מראש, אנחנו נסיים את הסעודה בדירה השנייה. אנחנו נצא כעת להפסקה קצרצרה, וכבר נחזור אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, נרצה להתייחס כאן לשאלה של היהודי החשוב שעלה, ושאל לגבי אוכל ומשקה, האם הם מצטרפים לשיעור כזית, להבהיר את הדבר. אם זה לקחת חתיכת מאכל, כעוגה, ולשתות איתה ביחד משקה, לדוגמה קוס קולה, האם הם מצטרפים ביחד? התשובה היא לא. מדוע? מכיוון ששיעורים שונים. אבל אם המשקה והמאכל מעורבים אחד בשני, בזה יש מחלוקת בברכת הבית, על פי המגן אברהם ועוד. זאת אומרת שהמשקה והמוצק, כשהם מעורבים אחד בשני, בזה יש מחלוקת. אבל כשהם נפרדים, כותב האגרות משה באריכות, מכיוון שהם נפרדים לחלוטין, והוא אכל בפני עצמו ושתה בפני עצמו, הם לא מצטרפים, כי אפילו שברכותיהם יהיו שוות, אבל הם שונים במידת נפח שלהם, במידת ברכה האחרונה שלהם, לכן הם לא מצטרפים על פי אותה משנה ביומה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה כבוד
הרב. מתי הרב דיבר על העניין הזה של הפרשת חלה? זה היה שבוע שעבר או לפני שבועיים? אני לא זוכר בדיוק.
לפני שבועיים, כבודו חושבני, לפני שבועיים.
אז לפני שבועיים, בסדר. אז בשביל זה אני רוצה לשאול, כמו שאומרים, ללמוד תורה.
ברוכים תהיו.
רוצה לשאול, בפיצריות, הרב הרי אמר שכשזה עשוי לחלק, מה שעושים הגננות, שמחלקות חתיכה לילדים הקטנים, אז זה לא צריך להפריש חלה, ואני שואל,
בפיצריות... אולי מחילה לרגע שאני קוטע את כבודו, רק בשביל שהמאזינים יהיו מונחים בשאלה של כבודו, זאת אומרת, מה שנפסק בשולחן ערוך להדיה, שאיסה עומדת להיחלק... עיסה שכזו נחשבת מראש כמו שהיא מחולקת. ולכן עיסה שאנחנו יודעים שמראש הולכים לחלק אותה, היא נחשבת מראש כמו שהיא מחולקת. לכן גננת שתיקח עיסה גדולה, והעיסה הזאת היא מיועדת למעשה לחלק לכל ילדה שהיא תעפה בבית, אנחנו רואים אותה מראש כמו שהיא מחולקת, ואין לאף אחד כאן שיעור של חלה, והברכה היא ברכה לבטלה. כן, כבודו, כבודו ימשיך. ככה נפסק בסימן שין חב דלד. כן.
כן, אני מכיר את ההלכה הזאת, אבל פה אני רוצה לשאול את הרב, בפיצריות למשל, אז הבעל הפיצריה עושה נגיד איזה 20-30 קילו בצק, הוא עושה בצק גדול, עכשיו מה הוא עושה? הוא מחלק את הבצק, הוא מחלק לו לאיזה 40-50 בצקים, כמה שהוא צריך לאיזה יום ולילה, או ליום אחד, תלוי בצריכה שלו, ואז מה הוא עושה? הוא מחלק את הבצקים לכל אחד לאיזה 800 גרם, שזה פחות משיעור חלה, ואת זה הוא מכניס את התנור ועושה לזה פיצות. אז אני שואל, זה לא נקרא עשוי לחלק? אני אומר, אני רוצה לשאול שאלה, אני לא פוסק ולא שום דבר.
ברוכים תהיו על ההערה החשובה. נפסק לאדיה במרן השולחן ערוך על פי הגמר, על פי הברייתא, שעיסה העומדת להחלק אצל נחתום לא נחשבת לעומדת להחלק. למה? מכיוון שנחתום, לדוגמה, אם מאפיית אנג'ל רוצה לזכות את הציבור בהברשת חלה. והיא עושה עיסה, וכל אחד קונה בצק מוכן, ומפרשים בבית חלה מהבצק. הדבר מותר, אבל בתנאי שהמאפייה מחלקת את העיסה הענקית לחתיכות קטנות, שבכל חתיכה יש שיעור חלה. אבל אם המאפייה תעשה עיסה גדולה, וכל אישה תבוא ותיקח חתיכה בשיעור חלה, זה אסור, כי יש חיוב על המאפייה להפריש. כשהמאפייה בשאלה של כבודו לא עושה עיסה על מנת שאנשים יקחו ויעשו חלת מפתח בשבת פרשת נוח, אלא המאפייה עושה מראש בצה גדול, מחלקת את זה לעיסות קטנות כדי להוציא לחמניות, בנחתום אנחנו לא עומדים אומרים מה עומד לחלק, כי ודאי וודאי שהנחתום כל רצונו זה למכור בילקס, למכור לחמניות, למכור חלות, בנחתום העיסה הזאת נחשבת כעיסה אחת, הוא מפריש מראש על כל העיסה כולה, ומה שהיא נחלקת אחר כך לא מחשיב את העיסה מראש כי עומדת לחלק.
והיה שאלה אצל הרב אלישי, ואני מפסק שלא צריך להפניש חלה, כשעושים קוגל גדול באפייה, אולי לא מבישול זה משהו אחר, אבל כשעושים קוגל גדול, עושים מטריות ועושים, נותן להם קוגל גדול, באפייה, שאלו את הרב אלישי, והתחיל להפניש איזה חלה, ונדמה לי שהוא אמר שלא צריך. או שאולי אני טועה.
אתם לא טועים, אני רק רוצה שוב לומר את זה לפני המאזינים, כי זו הערה מאוד חשובה. ההלכה הפוסקת, לגבי דינו של קוגל פשטידה, ניגע, הבעייתיות בקוגל שחלק אופים את היטריות בתנור אחרי הבישול. לכן, אישה שבישלה את היטריות ואחר כך, אחר כך היא הפתה, האפייה מפקיעה את הבישול ויש לה אפריש עם ברכה. אבל אם רק מבשלים, אז ודאי שהקוגל פטור מחלה, ככה כתוב בתוספות ביבמות, בתשבץ. ככה פוסק דודי זקני, מרן הרב אלישיב זצל כמו שכבודו אמר. מרן רבי שלמה זלמן נוירבך, והרב פישר זכר צדיק לברכה, בבן ישראל חלק זין, פוסקים שאפילו אם עפו את הקוגל אחרי הבישול, הוא עדיין נחשב מבושל והוא פטור מהפרשת חלה. זאת אומרת, השאלה, האם האפייה מפקיעה את הבישול ובבישול פטור מחלה, כי התורה החייבה אותנו רק באפייה, או שהבישול לא מפקיע. בזה נחלקו מרן הרב אלישיב ומרן רב שלמה זלמן נוירבך בספר שמירת שבת כלכתו, בהגאות והוספות שיש לספר. לכן להלכה, בגלל שיש בזה מחלוקת בין האחרונים, מן הראוי שכשאישה עושה את ההפרשה, תפריש בלי ברכה.
מה יש בחולים שאנשים חולים את זה, ולא ראיתי שמפרישים חלה על זה.
כי הקלו בדבר, כאמור, כדעת מרן רב שלמה זלמן מנוירבך והרב פישר, שגם אפייה אחרי בישול, אנחנו מסתכלים על זה כמבושל ופטור מהפרשת חלה. אבל גם אישה שתחמיר ותאמר, הרי בסופו של דבר יש כאן כן אפייה, אז יש תפריש, כאמור, בלי ברכה.
תודה רבה כבוד הרב, וכמו שהרב ראה, ללמוד תורה אני צריך.
ברוכים תהיו, בזכות שאתם רוצים ללמוד תורה, אז קיתם את כולנו ללמד גם תורה. ברוכים תהיו.
אוקיי, תודה
ברוכים
רבה.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
כן, שלום, יש לי שאלה.
שלום וברכה, בבקשה.
אם יש לי תפוז ויש לי בננה, אז אם ברכתי על התפוז, מספק פתרתי את הבננה לפי חלק מהפוסקים שבננה זה עץ?
בוודאי שלא, לעניות דעתי, מכיוון שנכון שהפוסקים דנו לגבי בננה, האם הוא עומד בקריטריונים של עץ או לא. אבל מכיוון שהסכמת האחרונים שבננה נחשבת לשיח ולא נחשב לעץ, זה ברכתה בורא פרי האדמה, קשה מאוד לבוא ולהגיד שמכיוון שהיו שעוררו בעבר, אבל בצל החוכמה ועוד, שאולי בננה כן עונים על הקריטריונים, אז ברכה הזאת היא תפתור. אני יודעתי בוודאי שבורא פרי העץ לחוד, זה ברכת הבננה ללא שום ספק, זה ברכת בורא פרי האדמה. אני יודעתי גם בזה שיש מעט מן הפוסקים שדנו בזה בעבר, דנו גם כן על אננס בעבר, היה דיון בפני עצמו. מתי כן אפשר לומר את הערת כבודו? על עץ הפפאיה, כדוגמה. עץ הפפאיה נחלקו דודי זקני מרן הרב אלישי, ומרן הרב עובד יוסף יכל להתייחס אליו, בגלל שהוא חלול, הגזע שלו, הענפים שלו מכילה, עשויים בצורה מאוד חלולה. כנה לגבי פסיפלורה היה דיון, בעבר דיברו לגבי סאברץ, כשזה היה נועד יותר לשמירה. בפירות האלה שיש מחלוקת בסיסית, האם יש דין אורלה או אין דין אורלה? האם זה עץ או שזה ירק? לגבי חיוב תרומות ומעשרות מדאורייתא? לכן, בדברים האלו יש מקום לבוא ולהקל ולומר שיש מקום לבוא, ואם בירחנו בורר פרי אדמה, שיצאנו ידי חובה, כי יש בזה מחלוקת. אבל בבננה הכרעת הפוסקים הייתה מוחלטת, הייתה מוחלטת למעט עוררו שבזה בהתחלה, שברכתה בורר פרי אדמה, לכן לא יוצאים ידי חובה בברכת הפרי על בננה. לעניות דעתי. תודה לכם. שואלים כאן לגבי לבן, גבינה, ג'לי, פודינג, גלידה. כל דבר שאתה אוכל אותו עם כפית והוא מוצק, זה אוכל. ברגע שהוא נוזל, רובו נוזל, דייסה נוזלית, היא נחשבת לנוזל. נפקי מינה לאיסור קראת לגבי יום כיפור. האם מחשבים את זה לנוזל ושיעורו ב-86 סמ"ק? או מחשבים את זה לאוכל ושיעורו ב-27.5 גרם? זה הבדל מהותי מאוד. שאלה נוספת, מה דין שינוי מקום לגבי מסטיק? להלכה אנחנו פוסקים שאדם שאוכל מסטיק או סוכריה, מכיוון שדעתו הראשונה וזה כל הזמן בפיו, הולך ממקום למקום, נחשב כי הולך דרך, והולך דרך לא מברך אלא פעם אחת. עם כל זה ששמעתי ממרן רב חיים קניאבסקי, שהוא ליווה את מרן החזון איש, ובפה שלו הייתה סוכריה. הוא יצא החוצה, ואז הוא שאל את מרן החזון איש אם הוא צריך לברך שוב. מרן החזון איש אמר, אתה צריך לברך שוב, וגם אם תעבור חזרה מהבית החוצה, מהבית החוצה, צריך לברך גם 100 פעם. בדבר הזה יש מחלוקת בין הקדמונים, איך להתייחס לאכילה של מסטיק וסוכריה, אבל שוב, מעיקר הדין, לעניות דעתי, ההכרעה היא שאכילת מסטיק וסוכריה, צריך לברך על מסטיק שהכל בלעל הטעם, פעם אחת ודי בזה. ערב מבורך, בבקשה.
כן, הלו.
שלום וברכה, ערב מבורך, בבקשה.
שלום וברכה, רציתי לשאול שאלה לגבי עדשות בשבת, עדשות רכות, האם מותר לשים בתמיסה?
זו שאלה שדנו בפוסקים האחרונים. מרן הרב אוזנר כתב על זה שתי מאמרים גדולים, מופיע בספר רוחות שבת, דודי זקני מרן הרב אלישיב כתב על הדבר. השאלה הייתה, האם אנחנו מתייחסים לעדשות רכות ככלי אור? לקחת כלי של אור, בגד של אור מכילה, בלשון של חזל כלי אור, ולשים את זה בתוך תמיסה, זה כאילו אנחנו מנקים כעת את הבגד. אסור לנקות בגד של אור אם אנחנו מוצאים מבתוכו את הלכלוך שבו. להלכה אנחנו פוסקים שמי שמקל בהדשות רכות לשים אותם בתמיסה בשבת, בוודאי שיש לו על מי לסמוך. ומדוע? מכיוון שההדשה היא רכה. היא רכה באצבע. כשאתה נוגע בה, היא רכה בעין. אבל ודאי וודאי שהיא מספיק קשיחה שהלכלוך הוא רק חיצוני ממנה. זה לא שונה מאשר שאני אקח צלחת, ואני אשים את הצלחת בתוך כלי גדול שיש בו סבון. אני שם את זה רגע בפנים, ולאחר מכן מגיע וביתר קלות שוטף. זה לא נכנס פנימה אל ההדשה, זה נמצא מעל ההדשה. אין לזה דין של כלי אור, אלא יש לזה דין כמו פלסטיק השיח. לכן הדבר מותר לכתחילה. אני יודע שיהיו יעוררו על הפסיקה שעכשיו אמרנו, דיינו במאמר הגדול של מרן הרב אוזנר שמופיע ברוחות שבת ועוד שיש מקום להקל לכתחילה. ברוכים תהיו על ההערה החשובה. אנחנו מודים לכם המאזינים שהייתם איתנו כאמור. אנחנו שוב נשתמע מחר בשעה 9 בתוכניתו של הגאון הגדול ידידנו הרב אברהם יוסף שליטה. נשלים את מקומו כקטן המשלים מקומו של גדול. נשתמע בעזרת השם מחר. תודה לסגי, תודה לרב דוביד, תודה לשימי שהיו איתנו, תודה לכם המאזינים, ערב שבת שלום.